שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך ג' במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בתחילת עמוד א' ונלמד עד השורה השלישית בסמך ד' עמוד א'. השיעור היום יהיה 13.5 דקות. אחרי שבפרק הקודם ובתחילת הפרק הזה דיברנו על זבחים, כלומר קורבנות מבהמה וצון, ופירטנו את הדינים של השחיטה, של זריקת הדם, של אכילת הבשר, עם דגש על המיקום והזמן של הפעולות אלו, היום נעבור לסוגי קורבנות אחרים וגם לגביהם נדבר על המיקום והזמן של הפעולות השונות, כשבחצי הראשון של השיעור נדבר על קורבן מנחה ובחצי השני על חטאת העוף. אז לגבי מנחה, קודם נזכיר מהם עבודות של המנחה שמקבילות לעבודות בזבחים. אז במקום שחיטה יש במנחה את הקמיצה, כלומר שמוצאים חופן של המנחה מתוך המנחה הכללית, ומעכשיו אותו חופן, כלומר הקמיצה, משמשת כמו אדם, כלומר שמים אותה בכלים, הולכים אותה למזבח וזורקים אותה על המזבח, והיא זאת שמתירה לאכול את שאר המנחה. עכשיו כל המנחות הם קודשי קודשים, ובאמת לגבי מה שנשאר זה כמו הבשר של קודשי קודשים, כלומר שזה רק נאכל בתוך העזרה לכהנים זכרים ליום ולילה עד חצות, אבל לגבי הקמיצה, שזה כאמור כמו שחיטה, בזה זה דומה דווקא לקודשים קלים, כי אפשר לקמוץ בכל העזרה ולאו דווקא בצפון. אז אלה הדינים במשנה, בגמרא נתמקד במיקום של הקמיצה. אמרנו במשנה שבזה המנחה היא כמו קודשים קלים, שאפשר לקמוץ בכל מקום בעזרה ולא רק בצפון. ועכשיו הנושא בגמרא, זה האם כשאנחנו אומרים שאפשר לקמוץ בכל מקום בעזרה, האם זה גם כולל בתוך ההיכל עצמו? כלומר, בזבחים שהם קודשי קודשים, ששם צריך צפון, אז ברור שזה לא כולל את ההיכל, כי ההיכל לא מוגדר כצפון. אבל בפעולות שאפשר לעשות בכל העזרה, השאלה היא האם אפשר לעשות את זה גם בתוך ההיכל עצמו. כרגע נדבר על זה לגבי קמיצת המנחה, בהמשך נדבר על זה לגבי עוד שני דברים שעושים בכל העזרה, וזה שחיטת קודשים קלים ואכילת קודשי קודשים. אז אנחנו מתחילים במנחה, האם אפשר לקמוץ את המנחה בתוך ההיכל עצמו? אומר רבי אלעזר שאפשר. מאיפה לומד את זה? מהבזיחים של לחם הפנים. כלומר, מדי שבוע, חוץ מהלחם שהיו שמים על שולחן לחם הפנים, היו שמים גם שני בזיחים, כלומר שני כלים של לבונה, שזה סוג של שרף שמוציאים מעץ, ואז בשבת, כשהיו מסירים את לחם הפנים הישן ושמים לחם חדש, אז היו גם מסירים את שני בזיחי הלבונה, והיו מקטירים את הלבונה על המזבח שבחוץ, ורק אחרי שהקטירו את אותה לבונה, אז היה אפשר לאכול את לחם הפנים. עכשיו, כיוון שלחם הפנים עשוי מקמח, אז אפשר לראות אותו כסוג של מנחה, ואותו עצמו לא מקריבים, אלא כאמור, החלק שמקריבים זה הלבונה, אז אפשר לומר שכשמסירים את הלבונה מהשולחן בשביל להקטיר אותה, אנחנו בעצם עושים פה סוג של פעולת קמיצה. כלומר, אנחנו מסירים חלק מתוך שאר המנחה, מקטירים את זה, ואז את השאר אפשר לאכול. עכשיו, איפה עושים את הפעולה הזאת של הסרת הלבונה משולחן לחם הפנים? כמובן שמשולחן לחם הפנים, והרי השולחן היה בתוך ההיכל. אז אם באמת נדמה את הפעולה הזאת לקמיצה, אז הנה ראיה שאפשר לקמוץ גם בתוך ההיכל, ולא רק בחוץ בעזרה. זאת הראיה של רבי אלעזר שאפשר לקמוץ את המנחה בתוך העזרה. הראיה הזאת באמת התקבל למסקנה, אבל לפני זה נראה קושייה ותירוץ. הקושייה היא מברייתא שלומדת שקומצים את המנחה במקום שמותר לזר לעמוד. איך היא לומדת את זה? כתוב והביאה אל בני אהרון הכהנים, כלומר הזר מביא מנחה אל בני אהרון הכהנים, ומשם הכהן קומץ, כלומר מאיפה שאותו זר עומד. זה מה שהברייתא אומרת. עכשיו רב ירמיה מבין שהחידוש של הברייתא זה שאפשר לקמוץ בכל מקום שמותר לזר לעמוד, אבל לא בתוך ההיכל ששם אסור לזר להיכנס. אז הנה ראיה נגד רבי אלעזר שאמר שאפשר לקמוץ גם בתוך ההיכל. זאת הקושייה של רבי ירמיה, ומתרץ רבי ירמיה עצמו, או שרבי יעקב מתרץ, שאפשר לומר שהברייתא לא באה לצמצם, כלומר לומר שבתוך ההיכל אסור, אלא היא באה להרחיב, כלומר שהייתה לנו הווה מינה שאי אפשר לקמוץ בכל העזרה, אלא צריך לקמוץ במקום מסוים. בשביל זה באה הברייתא ללמד שבתוך העזרה אפשר לקמוץ בכל מקום בעזרה, ולא רק במקום מסוים, אבל בתוך ההיכל גם כן אפשר לקמוץ, ועל זה הברייתא בכלל לא דיברה. אז זה התירוץ, עכשיו רק צריך להבין לפי התירוץ מה הייתה אהבה מינה שלנו לחשוב שאפשר לקמוץ רק במקום מסוים בעזרה, באיזה מקום. אז לזה הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהיינו חושבים שצריך לקמוץ דווקא בצפון, כי נלמד בניין אב מעולה שזה שניהם קודשי קודשים ושם עושים בצפון, אבל דוחה הגמרא שאפשר לפרוח את הבניין אב הזה, כי הרי עולה עולה כליל על המזבח ומנחה לא עולה כליל על המזבח, וגם אם נצרף את החטאת והשם לבניין אב עדיין אפשר לפרוח, כי חטאת מחפר על דברים שזדונם בקרת, ובשלושת הקורבנות אלו יש זריקת דם, שזה כפרה מיוחדת, ולכן אי אפשר לעשות בניין אב משלושת הקורבנות למנחה. ממילא צפון זה לא אהב המינה שהיינו חושבים שאפשר לעשות את הקמיצה דווקא במקום מסוים. לכן הגמרא מביאה אפשרות שנייה להב המינה שהיינו חושבים שאפשר לקמוץ דווקא בפינה הדרומית מערבית של המזבח. למה? כי לפני שקומצים יש דין שצריך להגיש את המנחה אל המזבח, כתוב והגישה אל המזבח, ולומדים שזה בפינה הדרומית מערבית. בסוגיה הבאה אגב נראה מה המקור לזה. בכל אופן, לענייננו, היינו חושבים שכמו שההגשה היא לשם, אז גם והרים ממנו בקומצו, גם זה מתייחס לאותה פינה. אז זאת באמת הווה מן הטובה, וכמה שמלן מלמד את הברייתא שאפשר לקמוץ בכל מקום בעזרה ולא רק שם. עד כאן הדיון לגבי מיקום הקמצה. נסכם, רבי אלעזר אמר שאפשר לקמוץ גם בתוך ההיכל, הוא למד את זה משני הבזיחים של לחם הפנים. רבי ירמיה הקשה מברייתא שלמדה מ"וקמץ משם" שאפשר לקמוץ במקום שבו לזר מותר להיכנס. בהתחלה הוא הבין שזה בא לצמצם, כלומר שבהיכל אי אפשר, אבל בתירוץ הבנו שזה לא בא לצמצם אלא דווקא להרחיב, כי הייתה הווה מינה שבעזרה אפשר לקמוץ רק במקום מסוים, וכמה שמלן שאפשר לקמוץ בכל העזרה. עד כאן לגבי מיקום הקמיצה, ובזה בעצם סיימנו את הגמרא שמתייחסת למשנה. ומעכשיו, קצת מתחת לאמצע עמוד א', נדבר על עוד שני דברים שעושים אותם בכל העזרה, וגם לגביהם נדון האם אפשר לעשות אותם בתוך ההיכל עצמו. הדבר הראשון שנדבר עליו זה שחיטת שלמים, כלומר קודשים קלים, ומתוך זה גם נגיע לאכילת קודשי קודשים, שגם אותה עושים בכל העזרה. אז לגבי שלמים שכאמור שוחטים אותם בכל העזרה, האם אפשר לעשות את זה גם בתוך ההיכל עצמו? אומר רבי יוחנן שכן. מה המקור? כתוב לגבי שלמים, ושחטו פתח אוהל מועד. כלומר, התורה לא נותנת שם עצמאי לאותו אזור של חצר אוהל מועד, אלא זה מוגדר כנספח לאוהל מועד. ממילא, אם זה נספח, כלומר תפל לאוהל מועד, אז אם אפשר לשחוט בתפל, ברור שאפשר לשחוט בעיקר, כלומר באוהל מועד עצמו, וממילא במקבילה של זה, אם אפשר לשחוט בעזרה, ודאי שאפשר לשחוט בתוך ההיכל עצמו. לכלל הזה קורא רבי יוחנן, לא יהיה תפל חמור מהעיקר. עד כאן הראיה של רבי יוחנן שאפשר, גם זה יישאר למסקנה, אבל קודם נקשה ונתרץ את הקושייה. הקושייה היא מברייתא שמדברת על הנושא השני שאמרנו שנזכיר עכשיו, וזה אכילת קודשי קודשים, שגם את זה עושים בכל העזרה. אז גם שם צריך לשאול האם אפשר לאכול קודשי קודשים בתוך ההיכל עצמו, וגם שם התשובה היא שכן. אבל עכשיו נראה שלכאורה יש שתי אפשרויות מאיפה נלמד שהתשובה היא שכן. אפשרות אחת זה שאם באמת נלך לפי הכלל של רבי יוחנן שלא יהיה תפל חמור מהעיקר, אז לכאורה צריך לומר אותו דבר גם באכילת קודשי קודשים, כי הרי גם בקודשי קודשים כתוב בחצר אוהל מועד יאכלוה. אז הנה גם כאן התורה מגדירה את העזרה, כלומר את חצר אוהל מועד, כתפל אל העיקר, כלומר לאוהל מועד ולהיכל. אז אם משתמשים בכלל של רבי יוחנן, אפשר לומר שלא יהיה תפל חמור מהעיקר, ונאמר שאפשר לאכול גם בתוך ההיכל עצמו. זה מה שלכאורה היינו אומרים לפי הכלל של רבי יוחנן, אבל בכל זאת הברייתא לא לומדת את זה משם, אלא היא לומדת שאפשר לאכול קודשי קודשים בתוך ההיכל מפסוק אחר, בקודש הקודשים תאכלנו. ממילא מזה יוצאת קושייה על רבי יוחנן, כי אם הכלל של רבי יוחנן צודק, אז למה הברייתא צריכה פסוק מיוחד שתלמד מהכלל של רבי יוחנן שלא יתפל חמור מהעיקר? עונה הגמרא שאי אפשר להשוות שחיטה ואכילה. שחיטה, שזאת פעולה שעושים אותה רק בשביל השם, אז כאן אם אפשר לעשות את זה באזור התפל, כלומר באזור שהוא כביכול רחוק יותר מהשם, ברור שאפשר לעשות את זה באזור העיקרי שהוא קרוב יותר להשם. לעומת זאת, את אכילת הקורבן, למרות שזה מצווה, הכהנים עושים גם בשביל עצמם, אז כאן זה שאפשר לעשות את זה במקום תפל, כלומר רחוק שהוא כביכול רחוק מהשם, זה לא מראה שאפשר לעשות את זה גם במקום קרוב, כי זה ביזיון שאתה יושב מתחת לאף של המלך כביכול ואוכל. ממילא באכילת הקורבן אי אפשר להשתמש בכלל של שלא יתפל חמור מהעיקר, ולכן שם הברייתא הייתה צריכה להביא פסוק אחר, אבל זה לא קשה על רבי יוחנן שאמר את זה לגבי שחיטת שלמים. אז שוב, האם אפשר לשחוט בתוך העזרה? אומר רבי יוחנן שכן, בגלל הכלל של שלא יתפל חמור מהעיקר, והעובדה שבאכילת קודשי קודשים לא השתמשנו בכלל הזה זה לא קשה, כי אי אפשר להשוות אכילה לשחיטה. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א', אנחנו עוברים לנושא הבא, וזה חטאת העוף. לפני שנתחיל נזכיר מה זה חטאת העוף. חטאת העוף זה או תור או בן יונה, ומביאים את זה או באדם שחטא בחטאים שמביאים קורבן עולה ויורד, ואין לו כסף לבהמה אז הוא מביא עוף, או במצבים שהם לא חטא, אלא התארות, כלומר מצורע, יולדת, זב וזבה, כולם מביאים חטאת העוף. אז איך עושים חטאת העוף? אין שחיטה אלא מליקה, כלומר הכהן מכניס את הציפורן לתוך העורף של העוף, זה במקום השחיטה. אחר כך אין קבלת הדם, אלא מזים את הדם ישירות מהגוף של העוף אל דופן המזבח, ובסוף במקום שפיכת השיריים הכהן לוקח את גוף העוף ומורח אותו על דופן המזבח, והדם מתמצא החוצה ונוזל על דופן המזבח לכיוון יסוד המזבח. אז אלה שלושת הפעולות של חטאת העוף, ואומרת המשנה ברישה שאת כל שלושת הפעולות הכהן היה עושה כשהוא עומד על הרצפה של העזרה ליד הפינה הדרומית-מערבית של המזבח, שם הוא מולק, ואז משם הוא זורק את הדם לפינה הדרומית-מערבית של המזבח, בחצי התחתון של המזבח, ואחר כך הוא ממצא את שריות הדם על דופן המזבח. זה המשפט הראשון. בהמשך בגמרא נראה שאת המליקה רק לכתחילה צריך לעשות באותו מיקום, בדיעבד אפשר לעשות בכל מקום אחר. המשנה אחר כך מוסיפה עוד משפט, אבל לא נקרא את זה עכשיו, נקרא את זה כשנגיע לגמרא. עד כאן הרישה של המשנה. שוב, מה שנוגע לענייננו, עושים את כל הפעולות של חטאת העוף בפינה הדרומית-מערבית, ועכשיו בגמרא הנושא העיקרי זה מה המקור לזה, כלומר מניין שעושים את זה דווקא בפינה הדרומית מערבית. אז הגמרא מביאה לזה מקור אחד, אומר רבי יהושע, יש גורסים רבי אלעזר, שלומדים את זה מהקש בין חטאת לבין מנחה. כמו שבקורבן מנחה צריך קודם להגיש את הקורבן לרצפה של העזרה ליד הפינה הדרומית מערבית של המזבח, אז אותו דבר גם בחטאת העוף. איפה רואים את ההקש? כתוב במנחת חוטה של קורבן עולה ויורד, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה כי חטאת היא. עכשיו מדובר שם הרי במנחת קורבן עולה ויורד, כלומר שזה אדם שאין לו כסף לא לבהמה וגם לא לחטאת העוף, לכן הוא מביא מנחת חוטה. והפסוק אומר על המנחה הזאת כי חטאת היא, כלומר הפסוק מקשר בין אותה מנחה לבין החטאת שהוא יכל להביא, כלומר חטאת העוף. וממילא כמו שאת המנחה מגישים לפינה הדרומית מערבית, כך בחטאת העוף עושים את כל הפעולות בפינה הדרומית מערבית. אז זה הלימוד לחטאת העוף, ובזה סיימנו את השלב הראשון של הסוגיה. ועכשיו נעבור לצד השני ונראה מאיפה יודעים שאת המנחה צריך להגיש ליד אותה פינה הדרומית מערבית. אז הגמרא מביא הברייתא שבת הנקמה באמת סובר את הדין הזה, והוא מביא לזה מקור. המקור שלו הוא מהפסוק שאומר שצריך להגיש את המנחה ליד המזבח. כתוב, וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון, לפני השם אל פני המזבח. עכשיו לכאורה יש פה סתירה פנימית בפסוק לגבי לאן צריך להגיש את המנחה. מצד אחד כתוב לפני השם, כלומר מול פתח ההיכל, אז לכאורה צריך לשים את המנחה ליד הצד המערבי של המזבח. מצד שני מיד אחרי זה כתוב אל פני המזבח. פני המזבח זה הצד שבו עולים אל המזבח, כלומר הצד הדרומי ששם היה הכבש. אז לכאורה יש פה סתירה האם צריך להגיש את המנחה בצד המערבי או בצד הדרומי. אז אומרת הנקמה ששני הדברים נכונים, כלומר מגישים את המנחה ליד הפינה הדרומית מערבית של המזבח, וכך המנחה היא גם לפני השם, כלומר בצד המערבי, וגם אל פני המזבח, כלומר בצד הדרומי. זה המקור שצריך להגיש את המנחה לפינה הדרומית מערבית, וכאמור מזה גם למדנו שאת חטאת העוף עושים גם כן בפינה הדרומית מערבית. אז בזה סיימנו עם המקור, רק בדרך אגב נאמר שהברייתא ממשיכה ואומרת שכל זה רק לדעת הנקמה, אבל רבי אלעזר שם סובר שלא מגישים את המנחה לפינה הדרומית מערבית, אלא שמים אותה ממש ליד הקיר הדרומי עצמו, אמנם קרוב לפינה אבל בצד הדרומי. למה? כי לדעת רבי אליעזר המזבח היה בצפון העזרה, כך שגם אם נשים את המנחה ליד הצד הדרומי של המזבח, עדיין הוא יהיה בדיוק מול אמצע הפתח של ההיכל. אז ממילא אפשר לשים שם את המנחה ולצאת ידי שני חלקי הפסוק, זה גם אל פני המזבח, כלומר בצד הדרומי, וזה גם לפני השם, כי למרות שזה לא בצד המערבי של המזבח, זה מול ההיכל וזה מוגדר כלפני השם. אז זו דעת רבי אליעזר שאת המנחה לא שמו בפינה, ולכאורה באמת לפי רבי אליעזר כבר אין לנו מקור לזה שאת חטאת העוף היו עושים באותה פינה, אבל לזה הגמרא לא מתייחסת. בזה הגענו לנקודתיים בערך ברבע התחתון של עמוד ב'. בינתיים מה שראינו בסוגיה הזאת זה שעושים את חטאת העוף בפינה הדרומית מערבית, וראינו לזה מקור. עכשיו לסיום נראה את המשפט הבא במשנה שהיא תסייג קצת את הכלל שעושים את חטאת העוף בפינה הדרומית מערבית. מה אומרת המשנה? אחרי שהמשנה בהתחלה אמרה שעושים את חטאת העוף בפינה הדרומית מערבית, פתאום היא אומרת את המשפט הבא. ובכל מקום הייתה קשרה, כלומר לאו דווקא דרומית מערבית, אלא זה הייתה מקומה. מה הכוונה? מסביר רב אשי, וגם כך כתוב בברייתא, שיש כאן הבדל בין המליקה לבין ההזעה ומיצוי אדם. המליקה יש רק עניין לכתחילה לעשות ליד הפינה הדרומית מערבית, אבל זה לא חובה. לעומת זאת, את ההזעה ומיצוי אדם חייבים לעשות בפינה הדרומית מערבית, וזה מה שנלמד מהגשת המנחה. ורשי מסביר כי לומדים מהגשת המנחה רק דברים שדומים להגשת המנחה, כלומר דברים שקשורים למזבח. לעומת זאת, המליקה לא קשורה למזבח. אז זה לגבי על איזה קרן עושים את המליקה, את ההזעה והמיצוי. עכשיו באותה ברייתא גם כתוב באיזה גובה של המזבח, כלומר האם למעלה או למטה. אז כאן אומרת הברייתא, ונאמר את זה כבר עם התיקון של הגמרא, שבניגוד לקורבן חטאת ששם מזים את הדם על החצי העליון של המזבח, כלומר מעל חוט הסקרה, בחטאת העוף גם מזים וגם ממצים את הדם על החצי התחתון, אבל אומרת הברייתא שזה רק מעכב בהזעה, אבל במיצוי, כיוון שעצם המיצוי לא מעכב בכלל, כלומר בדיעבד אם לא מיצו את הדם זה לא נורא, אז גם אם עשו את המיצוי אבל מעל חוט הסקרה, בדיעבד גם זה בסדר. ובזה הגענו לנקודתיים בשורה השלישית בסמך ד' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על הסוגיה האחרונה. ראינו מקור שמגישים את המנחה ליד הפינה הדרומית מערבית של המזבח, מזה למדנו שגם מזים וממצים את הדם של חטאת העוף בפינה הדרומית מערבית, לגבי המליקה אמרנו שזה רק לכתחילה, ולגבי הגובה את ההזעה חייבים לעשות בחצי התחתון, אבל את המיצוי, כיוון שבדיעבד לא צריך בכלל, אז גם אם עשו בחצי העליון, בדיעבד זה בסדר, כל טוב.